מעדיפה את זה.
ערב טוב. כיצד נראים יחסי הכוחות בתוך האיחוד האירופי ומה משמעותו המעשית? אלה השאלות שמנחות אותנו היום, האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, סמסטר המעצמות. ממשיכים את שיחתנו מהשבוע שעבר עם דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מרצה בתוכנית ללימודים אירופיים באוניברסיטה העברית ונשיאת האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית. שלום לך.
שלום.
אולי נפתח את השיחה שלנו היום בכמה נתונים. בעצם כמה גדול האיחוד האירופי? איך הוא ביחס נגיד לסין או למעצמות אחרות שעסקנו בהן ונעסוק בהן הסמסטר?
אז אם אנחנו מתייחסים לאיחוד האירופי כאיחוד של עדיין 28 מדינות חברות, ואני אתייחס ל-28 למרות שבריטניה בדרך החוצה, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה של 510, כ-510 מיליון איש, זאת אומרת חצי מיליארד, כשסין אנחנו מדברים על 1.3, 1.4 מיליארד, ועל הודו גם כן בסדר גודל דומה של אוכלוסייה, כשארצות הברית, לא אגיד מסתרכת מאחור, אבל היא בהחלט מול סין בפער ניכר, 320-330 מיליון איש. אז סין והודו הם משהו כמו 18% מאוכלוסיית העולם, והאיחוד האירופי הוא פחות מ-7%. והמגמה הזו הולכת ונמשכת, הדמוגרפיה של האיחוד האירופי יחסית בירידה, ארצות הברית דווקא בעלייה. זה מבחינת האוכלוסייה. מבחינה כלכלית, אם נסתכל על מדד התוצר המקומי הגולמי, שזה המדד המרכזי שמתחילים לפחות להסתכל ממנו על כלכלה, אנחנו יכולים לדבר על סין בתוצר מקומי גולמי נכון ל-2016 של 11 טריליון דולר.
ואת זה אנחנו כמובן נדבר על סין, אבל לגבי האיחוד עצמו.
נכון. האיחוד האירופי, שאני אתחיל עוד פעם?
כן, הכי כן, טוב.
כי זה לא בא לפי הסדר. אם אנחנו מדברים על ה...
כאילו okay. פשוט לא, על סין וארצות, כי אנחנו נותנים את הנתונים האלה בתוכניות על סין ועודו וזה, אז לא צריך.
בסדר גמור.
אז פשוט תדברי, okay. אז תגידי מבחינת התוצר הלאומי הגולמי ותתני את המספר okay. של האיחוד.
אז מבחינת התוצר המקומי הגולמי, אנחנו מדברים על האיחוד האירופי שהיה הכוח הכלכלי המוביל בעולם עד לפני שנתיים, עד 2015, עם 16-18 מיליארד, טריליון, דולר, וארצות הברית עוקפת אותו בשנה, שנתיים האחרונות עם 18 טריליון דולר. הן בפער ניכר מול סין עם ה-11 טריליון דולר שלה. כן. זאת אומרת, יש עוד הרבה זמן כנראה עד שסין תעקוף אותה, את האיחוד האירופי ואת ארצות הברית מהבחינה
זאת אומרת,
הכלכלית.
בניגוד למספרים לגבי הדמוגרפיה, כאן אנחנו כן רואים הובלה
לחלוטין.
חד משמעית לחלוטין. של ארצות הברית וגם של האיחוד האירופי.
בדיוק, וכאן גם הכוח הכלכלי של האיחוד האירופי. הוא בעצם, עד לפני שנה, שנתיים, ויש אמרו שעדיין היום, הוא השוק הכלכלי הגדול בעולם. יש לו את כוח הגדול בעולם. הוא יכול למנף את הכוח הכלכלי הזה הלאה.
אבל יש לזה השפעה ממשית על חיי האזרחים? נניח אני, ואני מתארת לעצמי שזה מאוד שונה אם אני אזרחית גרמניה או אזרחית יוון, קרה לי משהו בגלל שהצטרפתי לאיחוד האירופי? זה שינה את חיי?
זה הפך את האזרחים לחלק משוק מאוד מאוד גדול, שוק מאוד תחרותי, ולכן הוא גם שוק מאוד יעיל, שאמור לעבוד לטובת הרווחה המצרפית של כל המדינות החברות. אבל בהחלט לא לטובת כל האזרחים. זאת אומרת, תמיד יהיו אלו שירוויחו יותר, וכרגע אנחנו מסתכלים על הגרמנים, ויהיו כאלו שירוויחו פחות, ואנחנו יכולים בהחלט לדבר על היוונים. זאת אומרת, האיחוד האירופי, מבחינה כלכלית, מעצים את השלם עולה על סך על הקו. הוא בהחלט יוצר פה שוק אדיר, עם יכולת מאוד מאוד גדולה מאחוריו מבחינה כלכלית. במובן הזה הוא פותח את הכלכלות של המדינות החברות, ומשנה סדרי עולם, אבל ביוון כנראה לא מספיק. יוון קצת נשארה ככה, איך שהיוונים התנהלו עד לפני שהם הצטרפו לאיחוד האירופי, ולא עשו את השינויים הכלכליים המתבקשים שנדרשו. אבל אם ניקח את אירלנד למשל, שהיא גם ככה בשוליים המערבים של האיחוד האירופי, בפריפריה הגיאוגרפית שלו, אירלנד משנות ה-90 עושה קפיצת מדרגה מהותית. אירלנד היא מדינה יחסית מתפתחת כן. בתוך האיחוד האירופי, והופכת להיות מדינה מפותחת, שנכון שהיום היא סבלה ממשבר כלכלי לא קל, אבל היא כבר יוצאת ממנו. יוון עדיין שקועה בבוץ, כי הרפורמות הכלכליות בתוכה לא היו כאלה שנתנו לה שתי רגליים חזקות לעמוד עליהם. זאת אומרת, האיחוד האירופי נותן לך הזדמנות, אבל אתה צריך לנצל אותה בתוך האיחוד האירופי. כן. והיוונים לא ניצלו את ההזדמנות הזו עד עכשיו.
עד כמה המתחים ההיסטוריים, הפוליטיים בין המדינות, באים לידי ביטוי היום? כי אני חושבת על צרפת ואנגליה, שהזכרנו גם בתוכנית הקודמת. ספרד, גרמניה, הרי היו אויבות מושבעות אחת של השנייה, עכשיו כולם משלבים ידיים ושרים קומביה? כלומר, מה?
שרים את ההמנון האירופי, זה הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כן, אחדות העמים. אז אני חושבת שזה תלוי את מי אתה שואל, מתי אתה שואל. בגדול כן. בגדול, אם נסתכל על האיחוד האירופי, האיחוד האירופי הוא פרויקט של שלום. הוא פרויקט מדהים. הוא מעביר את אירופה מאלפי שנות מלחמה בין המדינות החברות, בין הנסיכויות, בין כל הישויות המדיניות שהיו בעבר, לעידן של שלום. אנחנו לא רואים את אירופה כל כך שלווה ושקטה, ולא חווה מלחמה אלא בשוליים שלה, אם נסתכל על יוגוסלביה, על אוקראינה וכו'. מהבחינה הזאת, זה סיפור הצלחה אדיר. הוא מצליח להביא לשינוי של סטריאוטיפים. הצרפתים והגרמנים ב-62 חותמים על אמנת ידידות. זאת אומרת, הצרפתים והגרמנים שרצחו אחד את השני במשך שלוש מלחמות, רק במאה השנה לפני כן, מ-1870, כן. מלחמת העולם הראשונה, מיליוני הרוגים, מלחמת העולם השנייה, עוד יותר, הופכים להיות ידידים, והם הציר שמוביל את תהליך האינטגרציה. גם בין הבריטים לצרפתים, כל הסיפור של הסטריאוטיפים כבר ירד. די, זה קצת פסה. אבל יש מדינות שעדיין העניין של הסטריאוטיפים עולה ביניהן, ואנחנו רואים את זה כאשר יש סכסוך, כאשר יש מחלוקת מאוד חריפה בין המדינות, כמו במשבר הכלכלי, משבר החובות שיוון חובה בצורה מאוד עוצמתית, שפוגע בתעסוקה ובאנשים בצורה הכי, באמת הכי קשה שיכולה להיות, עם אחוזי אבטלה מאוד מאוד גבוהים. ואם הזכורות הולכות ומצטמקות וכו יוצא בזה, שם, וגרמניה שקופה עליה את ההסדר הכלכלי, שם אנחנו רואים בהחלט סטריאוטיפים חוזרים ועולים, הדימוי של הגרמנים כנאצים, אנגלה מרקל כנאצית.
אני גם מזכרת בסיפור הפולני, נכון? כשהם הצטרפו לאיחוד האירופי?
כשפולין מצטרפת לאיחוד האירופי, ואחר כך יש איזושהי אמנה שעומדת לקבוע כמה קולות כל מדינה תקבל במועצת השרים, זה בעצם נותן לה את מוטת ההשפעה שלה בתוך המוסד החשוב הזה. פולין מזכירה לגרמנים, היא מנסה להשיג כמובן יותר קולות, היא מזכירה לגרמנים שלולא מלחמת העולם השנייה, שבה הגרמנים טבחו בפולנים והחריבו כמה מיליונים טובים, שבהם הם היו היום הרבה יותר גדולים מבחינה דמוגרפית, ולכן מקבלים יותר קולות. זה עולה במשחקי כדורגל בין פולין לגרמניה, זה עולה שוב ושוב, אנחנו רואים גם את הסטריאוטיפים מגרמנים כלפי היוונים,
אבל על הצלנים. אבל לא ברור לי הטיעון, כלומר, הרי כל מדינות אירופה, או חלק גדול ממדינות אירופה, הפסידו כמות ניכרת של בני אדם במלחמה, אז מה מייחד את הפולנים שמאפשר להם לקבל עוד קולות על המתים?
אין פה משהו שמייחד את הפולנים, יש פה תעוזה או החוצפה בכלל להשתמש בטיעון הזה ולהעלות אותו על השולחן. אין שום דבר שמייחד את הפולנים. בעצם זה אני מניחה שהיו עוד כמה מדינות שיכלו לחשוב על הדברים האלה. ויש דברים שאתה אומר על השולחן האירופי ויש דברים שאתה לא אומר. השולחן האירופי הוא שולחן מאוד מנומס. כשהשרים באים ושיושבים סביב השולחן, הדיפלומטיה עובדת שם במיטבה, והפולנים פשוט שוברים כללים דיפלומטיים סביב האירוע הזה.
טוב, זה די מדהים באמת. את מדברת על הפולנים, ואנחנו סיימנו את התוכנית הקודמת, או הזכרנו בסוף התוכנית הקודמת את עניין המטבע, ואמרת ש-11 מתוך 15 מדינות בעצם מקבלות על עצמן את המטבע החדש, את היורו. מה הסיפור של המדינות שלא קיבלו? נדמה לי גם פוליני אחת מהן.
נכון, פוליני אחת מהמדינות, צ'כיה והונגריה גם הן לא הצטרפו למטבע המוניטרי. אפשר לחלק, יש כיום מתוך 28 מדינות חברות, 19 נמצאות בתוך האיחוד המוניטרי ומחזיקות ביורו. מה קורה עם שאר המדינות? יש את מחנה הלא רוצות, היכולות להצטרף. כדי להצטרף לאיחוד המוניטרי צריך לעמוד בקריטריונים כלכליים. יש את אלה שיכולות. בהחלט מסוגלות, הכלכלה שלהן מסוגלת ומתפקדת, והן לא רוצות. בריטניה
היא דוגמה, עכשיו היא תצא כמובן, אבל,
נכון,
אבל
נכון.
בריטניה היא דוגמה מובהקת לזה.
בריטניה היא הדוגמה המובהקת לסיפור הזה. שוב, שאמנת מאסטריכט יוצרת את האיחוד המוניטרי, היא מראש מודיעה, אני לשם, לאיחוד מטבע לא נכנסת.
למה? זה מטעמי גאווה לאומית, או מטעמי מטעמים כלכליים שמובילים את ההחלטה הזאת?
אני חושבת שהשיקול המרכזי הוא שיקול הריבונות. והשיקול הלאומי, בריטניה, יש פה, אפשר ללכת לכל כך הרבה שיקולים, בריטניה רואה את עצמה כאימפריה עדיין, כן. נכון שזה קצת ככה, עבור כמה עשורים מאז, מאז ההתפרקות של האימפריה שלה, אבל בריטניה עדיין רואה את עצמה כאימפריה, בריטניה שלא נכבשה במלחמת העולם השנייה, היא יוצאת עם גאווה הרבה יותר מחוזקת מהמלחמה הזו, ובריטניה שהריבונות שלה היא כל כך עתיקה, היא כל כך ותיקה, כן, דמוקרטיה.
אי אפשר לוותר על התמונה של המלכה,
המלכה
על המטבע.
על המטבע, לחלוטין. אז יש, יש עוד הרבה סיבות שאפשר לדבר עליהן, אבל בריטניה חושבת שהיא תסתדר בכוחות
ובניגוד עצמה. ובניגוד למדינות האלה, יש את המדינות שהיו רוצות אבל לא יכולות.
נכון. עכשיו, פולין, הונגריה וצ'כיה, אני לא בטוחה שאפשר לשים אותן כמדינות שלא יכולות. בהחלט אפשר לשים את רומניה ובולגריה, שלא נמצאות ביורו, כמדינות שהאיחוד האירופי אומר להן, הן רוצות להיכנס. כן. והאיחוד האירופי אומר להן, זה הקצה השני של המטבע, אתן עדיין לא מוכנות. ולכן רומניה ובולגריה לא נכנסות לאיחוד המוניטרי עדיין. לא ברור מתי הם ייכנסו, זה לא כל כך עומד על הפרק. ויש את המדינות בתווך, פולין, הונגריה וצ'כיה, שאמורות היו להצטרף ליורו, ומחליטות שלא מתאים להן בינתיים. זאת אומרת, אני חושבת שעומדת פה סיבה פוליטית, ולא רק כלכלית מאחורי ההחלטה הזו.
אני מנסה לחשוב על מתחים אפשריים בתוך היורו, אני מנסה לחשוב על מתחים אפשריים בתוך האיחוד, אז הזכרנו קודם את המתחים ההיסטוריים, ודיברת גם בחצי משפט, ואולי כדאי להרחיב על זה, על המתחים הכלכליים. כבר יש את המדינות החזקות מבחינה כלכלית, יש את המדינות החלשות, וזה יוצר קושי.
זה יוצר קושי, אבל שוב, האיחוד האירופי גם נותן הרבה מאוד הזדמנויות. המדינות האלו צריכות לקחת את ההזדמנויות ולמנף אותן. מה שהאיחוד האירופי כן מעמיד לרשות אותן מדינות פחות מפותחות באיחוד האירופי בהשוואה למובילות, או פחות סומכות מבחינה כלכלית, הוא נותן עבורן משהו כמו 40% מהתקציב שלו. לאיחוד האירופי, אחד הדברים שמייחדים אותו, שיש לו תקציב. התקציב הזה הוא בסדר גודל של תקציב של מדינת ישראל. הוא יותר גדול מזה, אז הוא אמור לשרת 510 מיליון איש. ועדיין הוא מופנה לא רק לקיום המוסדות שלו. המוסדות, התפקוד, כן. העלות האדמיניסטרטיבית של המוסדות היא 6%, זה כלום, זה בטל ב-60. אבל רוב התפקיד הולך, רוב התקציב הולך למדינות, לאזורים הפחות מפותחים באיחוד האירופי, וליצור שם תשתיות כדי לחבר אותן למרכז הכלכלי, ולתת להם את האפשרות הזו באמת לצמוח.
אז בואי נשמע בהקשר הזה את אנגלה מרקל, זה מ-2013, מדברת על משבר החובות עם יוון.
Wir hatten 2009 noch eine Neuverschuldung angenommen von über 80 Milliarden Euro. Und wir kommen jetzt 2015 zu einem Punkt, wo wir sagen, wir können beginnen, Schulden zurückzuzahlen. Keiner weiß genau, wie sich die Dinge in Griechenland entwickeln. Mhm. Und ich als Bundeskanzlerin habe die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass der Reformdruck auf Griechenland nicht nachlässt.
אז אומרת מרקל, מה שהשגנו בארבע השנים האחרונות הוא די מדהים. בשנת 2009 לקחנו על עצמנו חוב חדש של 80 ביליון דולר, ובשנת 2015 נהיה מסוגלים להתחיל להחזיר את החוב הזה. אף אחד לא יודע איך הדברים התפתחו ביוון, אבל כקנצלרית מוטלת עליי האחריות לוודא שהלחץ לרפורמה ביוון לא יחדול. ואנחנו זוכרות שזה הוביל הרבה מאוד עימותים.
נכון, ואני לא חושבת שהם גם הסתיימו. אנחנו רואים פה באמת מצב מדהים שעומדת ממשלת שמאל קיצוני, סיריזה, בראש יוון, ומיישמת רפורמות של, אם ניקח את אנגלה מרקל כמובילת הקו המנחה של הרפורמות האלה, רפורמות של ימין כלכלי. כן, יש פה בהחלט את הדומיננטיות, אנחנו רואים פה את הדומיננטיות של האיחוד האירופי על מדינות חברות שבו.
מה הופך את גרמניה למדינה החזקה ביותר? למה היא מובילה? רק כלכלה?
כמה דברים. דבר ראשון, המיקום המרכזי שלה, במרכז, אירופה, האוכלוסייה הגדולה שלה. מ-1990, כשגרמניה מאוחדת, מזרח ומערב גרמניה מתאחדות למדינה אחת, פתאום מתווספים למערב גרמניה, שהייתה בסדר גודל דומה לצרפת ולאיטליה, 60 מיליון איש, פתאום מתווספים עוד קרוב ל-20 מיליון איש. עכשיו יש בה 80 מיליון. היא המדינה המאוכלסת ביותר, החזקה ביותר, ואנחנו חוזרים לכלכלה, כי החזקה ביותר כלכלית והיא מובילה. והיא גם המבוגר האחרי, זאת אומרת, עומדת בראשה, מנהיגה, שמסתכלים עליה, כשיש משברים באירופה, מסתכלים עליה למציאת הפתרון.
לעומתה, צרפת משדרת סימנים של חוסר יציבות. בואי נשמע את מרין לפן בראיון לחדשות ה-BBC במאי האחרון. היא מדברת על גסיסת האיחוד האירופי.
Mais l'Union européenne est presque déjà finie, pardon. Enfin, moi je ne viens que dire, plutôt que d'attendre l'effondrement de l'Union européenne dans le chaos, je vous propose d'organiser sa transformation en Europe des nations. Voilà, en respectant la volonté des peuples européens. Est-ce que vous avez pris conscience que tous les référendums qui ont été organisés dans les 15 dernières années et qui concernent l'Union européenne ont été perdus par l'Union européenne ? Tous les référendums sans exception. Est-ce que vous avez vu la Pologne dire non, moi je ne veux pas rentrer dans l'euro, alors qu'il y a encore quelques années, ils suppliaient de pouvoir rentrer dans l'euro ? C'est fini. L'Union européenne, elle brille de la lumière d'une étoile morte.
אז היא אומרת, האיחוד האירופי כמעט הגיע לסופו גם כך, במקום לחכות לקריסתו הכאוטית, אני מציעה לארגן את הטרנספורמציה, המעבר שלו לאומות אירופיות נפרדות, תוך כדי מתן כבוד לרצונות האזרחים האירופיים. היא שואלת את המראיינת, האם שמת לב שכל משאלי העם שנוגעים לאיחוד האירופי ב-15 השנים האחרונות, מסתיימים בהפסד של האיחוד האירופי. כולם ללא יוצא מן הכלל. הפולנים אמרו שהם לא רוצים להצטרף לאירו, כשרק כמה שנים לפני כן הם התחננו להצטרף לאיחוד. זה נגמר, היא אומרת, האיחוד האירופי נוצץ באור כוכב שכבר מת. עכשיו, כולנו זוכרים שהיא לא נבחרה בסופו של דבר, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, גם בהתייחס למה שאמרת לנו בתוכנית הקודמת, על הירידה בכוחו של האיחוד האירופי, אולי הנבואה שלה או הדברים שלה הם כן דברים נכוחים.
אני אתן שתי התייחסויות. יש שיאמרו על מרין לפן הכלבים נובחים והשיירה עוברת. היא לא נבחרה. מי שנבחר, שימו לב לעומתה, אמנואל מקרון, הוא פרו-אירופי מובהק. בקמפיין שלו יש דגלים של האיחוד האירופי במקום דגלים של צרפת בתוך המטה שלו. זה דבר שלא נראה בצרפת, באמת, ששומרת על הלאומיות שלה בצורה מאוד מאוד מובהקת. ועם כל זאת, האיחוד האירופי סובל מריבוי משברים שמתווספים אחד על גבו של השני בשנים האחרונות, וזה בהחלט מצב שמחליש אותו, מחליש אותו כלפי פנים, ומחליש את הדימוי שלו וגם את הכוח שלו כלפי חוץ.
אנחנו יודעים להסביר למה?
אנחנו יכולים לדבר על המשברים, דבר ראשון, ולזכור אותם. אנחנו יכולים להתחיל מהמשבר שאפשר להתחיל לדבר עליו משנות ה-90, אבל אני אדבר עליו מ-2005, עומדת לעבור אמנת חוקה. אמנה שתשנה את האיחוד האירופי ותוביל אותו לכיוון יותר הלאומי, יותר אינטגרטיבי. ובצרפת ובהולנד, שתי מדינות מייסדות, האמנה הזו נכשלת במשאלי עם. זאת אומרת, האירופים המייסדים דוחים את ההתקדמות הזו לכיוון הלאומי. וזו תופעה שנקראת אירוסקפטיות. וכאן, באמת, אנחנו רואים גלים הולכים וגועים של אירוסקפטיות, של ביקורתיות כלפי תהליך האינטגרציה, עד רצון לבטל אותו באמת. וזו מרין לפן, רצון לבטל את תהליך האינטגרציה ואת האיחוד האירופי ולהחזיר את המדינות הלאום על כנן.
אבל אני מנסה לרדת לשורשיו. זה אותו תהליך שמביא את טראמפ לנשיאות ארצות הברית? זה אותם המונים שכופרים באליטות, שמכתיבות להם איך לחשוב ואיך להתנהג, ורוצים לקחת את גורלם בידיים? זה אותו דבר? זה אותו סנטימנט?
אם אני מציעה רגע את טראמפ מהמשוואה, יש פה בהחלט סיפור אליטיסטי. הפרויקט האירופי הוא פרויקט אליטיסטי פאר אקסלנס, בריסל. שם יושבות האליטות, הנציבות האירופית ומועצת השרים, ומכתיבים לאנשים, לאזרחים הפשוטים, את אורח חייהם או את המסגרת שבה הם חיים. כן, יש שנאה, אי-הבנה לישות המאוד מורכבת הזו שזו בריסל. איך זה בכלל מתנהל? ניסינו לגעת בזה על קצה או קצה קיצו של המזלג בפעם הקודמת, ויש עוד הרבה על מה להרחיב בהיבט הזה. והאירופים לא מבינים. הם לא מבינים את האיחוד האירופי, איך הוא פועל, איך הוא מתפקד, ולא מרגישים תמיד שהוא מייצג אותם. אז הריחוק הזה והביקורת על תהליך האינטגרציה, שבאמת הולך ונבנה, הולך וגובר משנות ה-90 ומגיע לשיא בשנים האחרונות. אז זה דבר אחד. משבר נוסף שאפשר לדבר עליו זה משבר החובות, המשבר הכלכלי שהתחלנו לדבר עליו, שהוא קורה בסוף 2009, והוא עדיין נמשך באיחוד האירופי. הוא אמנם יחסית נרגע, אבל איטליה שם מסתתרת בפינה, ואנחנו עדיין, הוא עדיין לא מאחורינו. והמשבר הכלכלי הזה, משבר פיננסי, בעצם משבר בנקאות, שמתפשט להרבה מאוד היבטים כלכליים וחברתיים באירופה, משפיע על הדימוי שלה ומשפיע על הכוח שלה, כי אירופה מתקשה להתמודד איתו. עד שאנגלה מרקל מגיעה עם הפתרון שלה, ועד שהדברים נעשים, בעצם האיחוד האירופי יכל להיות במקום הרבה יותר טוב, לו המנהיגים שלו היו באמת מאגדים כוחות ומוצאים פתרון מוקדם יותר, אפקטיבי יותר ממה שהם מצאו מול יוון ומול מדינות אחרות. משבר נוסף שאפשר לדבר עליו, והוא משבר מאוד טרי, השיא שלו היה בקיץ של 2015, לפני שנתיים, משבר המאגרים, משבר הפליטים, יש שאומרו, אפשר לדבר על האנשים האלה בכמה מובנים, שמעל מיליון איש שוטפים את אירופה, ומגיעים, עכשיו אנגלה מרקל קוראת להם להגיע, אבל מדינות אחרות לא רוצות שהם יגיעו אליהם, וגם הגרמנים בחלקם לא רוצים שהם יגיעו לגרמניה, וכאן יש שוב משבר מאוד מאוד, שבדימוי שלו לפחות, הוא מאוד מפחיד. אנחנו מדברים על מיליון, 2 מיליון איש, מתוך 510 מיליון איש, זה טיפה בים.
בנקודה הזו אני מזמינה אותך וגם את המאזינים שלנו, היה לנו סמסטר שלם על הגירה בסמסטר שעבר, כולל התייחסות ספציפית להגירה באירופה, ואכן מדובר בתהליך שמבחינה היסטורית הוא מרתק ומשפיע מאוד על האיחוד האירופי, אבל אולי המשבר שעכשיו מעסיק את אירופה, הוא כמובן הברקזיט.
נכון.
ואולי נזכר ב... ואולי נזכר בדברים שנשא דונלד טאסק מסיבת העיתונאים במאי האחרון בהקשר של הברקזיט.
Most Europeans, including almost half the British voters, wish that we would stay together, not drift apart. As for me, I will not pretend that I'm happy today. But paradoxically, there is also something positive in Brexit. Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united than before.
אז הוא אומר, ואפשר לשמוע ממש את העצב בקולו, רוב האירופים, כולל כמעט חצי מהמצבים הבריטים, היו רוצים שנשאר יחד ולא ניפרד. זה לא יום משמח, אבל זה יהפוך אותנו ליותר נחושים ומאוחדים מבעבר. אז בואי, עוד לפני שנדבר על העתיד ולאן הברקזיט לוקח, בואי נזכר לסיבות שלו. איך כל זה התחיל?
ברקזיט הוא טעות של ההיסטוריה, הייתי אומרת. אנחנו נראה איך ההיסטוריה תטפל בבריטניה. יכול להיות שבסוף הם יצליחו דווקא לצאת מזה מחוזקים, זה ייקח להם זמן. אבל בינתיים, ברקזיט מתחיל בתור תרגיל פוליטי של דייוויד קמרון, ראש הממשלה של בריטניה, להיבחר מחדש.
כן.
הוא משחק בעתיד של מדינתו כדי שהוא ייבחר מחדש. וכשהוא נמצא בקדנציה ב-2010 עד 2015, הוא מבטיח שהיה והוא ייבחר מחדש ב-2015, הוא יקיים משאל עם על הישארות של בריטניה באיחוד האירופי. הוא מבטיח לשאת ולתת עם האיחוד האירופי על תנאי חברות משודרגים יותר לבריטניה. ראינו שבריטניה מחוץ ליורו, היא גם מחוץ לשנגן, היא מחוץ לעוד כמה דברים, והוא רוצה יחס מועדף. הוא לא מצליח להשיג דיל טוב יותר מהאיחוד האירופי, וכשהוא חוזר ככה עם הזנב קצת בין הרגליים, הוא בכל זאת הולך למשאל עם, הוא הבטיח, ובבריטניה כשמבטיחים הבטחות מקיימים.
כן.
והמציאות תופחת על פניו, הוא לא ציפה, ואף אחד, כי מעטים היו האנשים שצפו את תוצאת משאל העם, ואנחנו רואים שאומנם זה מיליון, מעל מיליון מצביעים שהצביעו בעד יציאה מהאיחוד האירופי, אבל זה עדיין פער קצת קטן של 52% שהצביעו לצאת מהאיחוד האירופי.
כן. מי יצא מחוזק באמת בסופו של דבר מהמשבר הזה? בריטניה או האיחוד או שניהם או שתיהן לא?
אני חושבת שהאיחוד האירופי הוא פרויקט של win-win, של שני הצדדים מרוויחים, וברגע שמדינה חברה כל כך גדולה, כל כך חזקה באיחוד האירופי, גם אם תמיד, תמיד, תמיד אירוסקפטית, עוזבת אותו, אנחנו הופכים את זה לסיפור של lose-lose situation, ששני הצדדים מפסידים. והשאלה פה היא איך לרבע את המעגל. זאת אומרת, יש לנו מדינה שיורקת בפני האיחוד האירופי. עכשיו, אתה לא יכול להגיד לנגב ולהגיד זה מים,
כן.
זה גשם. אתה חייב להגיב. אז יש פה שני מחנות. האם אנחנו מאנישים את בריטניה? גורמים לה לסבול על זה שהיא יוצאת מהאיחוד האירופי? זאת אומרת, מבחינת התנאים הכלכליים של הפרישה שלה, היא תהיה במצב גרוע? או, אבל זה אומר גם פגיעה בעצמנו. זה אומר גם שהסחר שלנו איתה ייפגע. או שאנחנו ממזערים את הנזק הכלכלי של ברקזיט, גם ככה האיחוד האירופי לא בצמיחה כלכלית מרשימה, ואנחנו מנסים איכשהו לעדן את היציאה שלה, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, אי אפשר שיציאה של מדינה מהאיחוד האירופי תתפס כאיזה מסלול מתכון להצלחה.
כן.
זה בלתי... אז נכון, אז האיחוד האירופי צריך לאגד כוחות מחדש, ונראה שהוא מצליח לעשות את זה, עוד הזמן העתיד יאמר, אבל הוא מצליח איכשהו לגבש את עצמו, ודווקא להתגבש גם בדעת הקהל, וזה מפתיע. דעת הקהל בחודשים האחרונים הופך להיות יותר פרו-אירופית, ומבינה את חשיבות החברות של המדינה שלה באיחוד האירופי, ורוצה להישאר באיחוד האירופי. זאת אומרת, אם בזמן ברקזיט, ביוני 2016, ראינו והיו דיבורים על גם עוד מדינות שיפרשו, פרקסיט בתור צרפת, והיציאה שלה מאיחוד האירופי, סווקסיט, סווידן אז אקסיט, וכל מיני כאלו, אנחנו לא שומעים על זה היום. עכשיו, never say never, כן? אבל כרגע זה ירד מהפרק, ונראה שהאיחוד האירופי בונה את עצמו כגוש חזק יותר, ומנסה להוביל את האינטגרציה הלאה.
אז זה בתוך האיחוד האירופי, אבל אנחנו בסמסטר של מעצמות, ואחד המאפיינים של מעצמות זה גם השפעה מעבר לגבולותיה של המדינה, או האיחוד בהקשר הזה. איזה שחקן הוא האיחוד האירופי בזירה העולמית?
אז אמר שר החוץ הבלגי, כבר ב-1991, שהאיחוד האירופי הוא ענק כלכלי, גמד מדיני וננס צבאי. והאמרה הזו בגדול עדיין עומדת על קנה, אם כי האיחוד האירופי ב-25-26 השנים מאז, הצליח לעבור כברת דרך יחסית משמעותית לאיגוד של 28 מדינות, בדרך להפוך להיות יותר מאשר גמד מדיני. הוא עדיין ננס צבאי. ובהיבט הזה, האיחוד האירופי חזק בכוחו הכלכלי, דיברנו על הנתונים.
אבל אין לו יומרות צבאיות, זה לא שהוא רוצה להיות...
לא רק שאין לו יומרות צבאיות, הוא בעצם באיזשהו מקום, כפרויקט של שלום, הוא מתנגד לשימוש בכוח צבאי. עכשיו יש פה שוב, 28 מדינות, את תמצאי לפחות 28 גישות שונות, יש פה מחנות. אם נזכר במלחמת של עיראק ב-2003, היה מחנה שאמר, בואו נצטרף לארצות הברית, המדינות האטלנטיות, בריטניה, כן. הולנד, ספרד, בואו נצטרף לארצות הברית ונהיה חלק מהלחימה שם, והיו את מדינות של צרפת ושל גרמניה, שאמרו לא, מה פתאום? אירופה לא רואה את המלחמה הזו בצורה חיובית, ואירופה הייתה שסועה. בגישה שלה. אז אנחנו רואים שאירופה היא לא מקשה אחת, וזה הדבר שבאמת מחליש אותה. זאת אומרת, מדינה מדברת תחת ממשלה אחת, ויש לה כל אחד במדינות חוץ שלה. אבל האיחוד האירופי עוד לא לגמרי מצליח לגבש כל אחד. שוב, הוא עשה תהליכים מאוד משמעותיים שיהיה לו כל אחד. יש לו שרת חוץ, פדריקה מוגריני, כן. שעומדת בראשו. אבל יש לו עוד כמה ראשים שמביעים מדיניות וגם מדיניות חוץ, ואין לו עוצמה צבאית שעומדת מאחוריו. האיחוד האירופי לא מסוגל להגן על עצמו. שוב, דיברנו על ברית נאטו בשבוע שעבר, וברית נאטו עומדת מאחורי ארצות הברית. האיחוד האירופי הוא חלק קטן מהסיפור הזה, אם רק ניתן את ההוצאות הצבאיות, שיתנו לנו את האינדיקציה, כמה האיחוד האירופי מפגר מאחור, מתוך סך ההוצאות הצבאיות בעולם ב-2016, ארצות הברית היא 40% מהן. האיחוד האירופי רק 15, וזה מצרפי של 28 מדינות חברות.
וזה אומרת... צריך לומר, מאוד לא אוהב נשיא ארצות הברית החדש, דונלד טראמפ, בואי נכון. נשמע.
I have been very, very direct. In saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves.
אז טראמפ מוחה על כך שארצות הברית שילמה הרבה יותר כסף על ביטחון מכל מדינות נאטו אחרות יחד, ובהקשר הזה הוא צודק.
הוא בהחלט צודק. החברות בנאטו מתחייבות להוציא 2% מהתוצר המקומי הגולמי שלהן על ביטחון. מדינות אירופה ב-15 שנים האחרונות נסוגו לאחור בהוצאות הצבאיות שלהם. הם איחוד של שלום. אף אחד לא מאיים לתפיסתן על האיחוד האירופי. אין איום צבאי. אז למה להשקיע בצבא? אנחנו בעידן קנטיאני של השלום הנצחי באירופה. נגיד פוטפוטפו, כן, אבל... ודונלד טראמפ בא ודופק על השולחן, אפשר להגיד שכבר המגמה להיפוך של הירידה בהוצאות הצבאיות וההיפוך לכיוון עלייה קרה עוד לפניו, אבל הוא בהחלט דוחף את זה הרבה יותר חזק, ואנחנו רואים שבשנתיים האחרונות האיחוד האירופי מתחיל לעלות בהוצאות הצבאיות שלו.
מה לגבי רוסיה? איך זה שהיא לא חלק מהמשחק? או אפשר להבין למה היא לא חלק מהמשחק, אבל היא לא.
תראי, רוסיה מצטמצמת, אם אנחנו מסתכלים על נתונים כלכליים, היא לא בליגה. היא לא בליגה של ארצות הברית, היא גם לא בליגה של האיחוד האירופי.
אבל היא הייתה באיזשהי שלב מחשבה לצרף אותה, היא גם באירופה.
לא, 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 לא. היא, תראי, תסתכלי על המפה של רוסיה, רובה נמצא באסיה.
כן. אבל יש נגיעה.
יש נגיעה. גם לטורקיה יש נגיעה. לטורקיה יש 4% מהשטח שלה באירופה. נכון. היא too big to swallow. היא יותר מדי גדולה, והיא יותר מדי אחרת.
אחרת,
בדיוק. ועומד בראשה פוטין, היא לא דמוקרטית, היא לא...
לא עומדת באף קריטריון בצ'קליסט של האיחוד.
ורוסיה תבלה את האיחוד האירופי. אם תהיה מדינה של 100 ומשהו, 140 מיליון איש, זה השחקן שיכתיב את אירופה. האם אנחנו רוצים שרוסיה תכתיב את אירופה? לא. אז האיחוד האירופי מנסה להוביל סוג של יחסים מיוחדים עם רוסיה, שנכשלים בצורה מאוד חריפה. אפשר לדבר על אוקראינה, אפשר לדבר על לפני כן, אבל אוקראינה וכיבוש חצי האי קרים ב-2014 זה פיצוץ.
ועל יחסים עם מדינות ערב אפשר לדבר? יש מדיניות של האיחוד לגבי מדינות ערב?
בהחלט. יש מדיניות שאפשר לשייך אותה כבר לשנות ה-60 ו-70, כשמדינות ערב, בחלקן, הן יצואניות הנפט, יצרניות ויצואניות הנפט הגדולות בעולם, ואירופה תלויה. כן. תלויה בנפט מהן. ולכן מתחיל דיאלוג אירו-ערבי, כבר בשנות ה-70, והוא מתחזק ב-1973 במלחמת יום כיפור אצלנו, שמתחילה את החרם הנפט. וחרם הנפט, יש כמה מדינות באירופה, ובראשן הולנד, שמאוד נפגעות ממנו. והמשבר הכלכלי שאירופה סובלת ממנו עקב מלחמת יום כיפור, בהחלט מצביע על החשיבות של אותן מדינות. היום החשיבות הזו קצת ירדה, ועדיין יש פה מסורת קולוניאליסטית, המנדט במדינות כמו ירדן ובעיראק, וכמובן בישראל ומדינות אחרות. יש פה קשרים היסטוריים ארוכים, קשרים נורמטיביים, וזו השכנות. בעצם זו השכנות הדרומית של האיחוד האירופי, וכך הוא קורא לשכונה הזו. יש לו את מדיניות השכנות האירופית שמתחילה להתגבש ב-2003. והוא מנסה להפוך את המדינות באזורנו ליותר דמוקרטיות, בכוח הגזר, לא בכוח המקל, כי אין לו כוח מקל, וזה לא עובד. אנחנו רואים את האביב הערבי, אין לו זה שום קשר לאיחוד האירופי, אבל כשהאביב הערבי קורה, האיחוד האירופי חושב שהנה, באה דמוקרטיה למדינות האלה, וזה קורה במעט מאוד מהן, אולי אפשר לציין את מרוקו, את טוניסיה, שעושות צעדים בכיוון.
תגידי, אבל כמה זה אידיאליסטי? כלומר, כמה אידיאלים הם המנחים של האיחוד האירופי?
במדיניות החוץ שלו, עד לאחרונה, זה היה מרכיב מאוד מאוד כבד, ולא בכדי חוקר בשם איאן מאנרס קורא לאיחוד האירופי הכוח הנורמטיבי בעצם. הוא אומר שהכוח המרכזי של האיחוד האירופי הוא כמובן הכוח הכלכלי, אבל הכוח שבשמו הוא מדבר הוא כוח נורמטיבי. הנורמות שהאיחוד האירופי עומד ומדבר בשמן זה הדמוקרטיה, זה שלטון חוק, זה זכויות אדם וזכויות מיעוטים. אלה הדברים שהאיחוד האירופי מנסה לקדם ולייצא בכל רחבי העולם, מלבד המודל שלו, שזה מודל של שלום, בואו נתאגד, נסחור ביחד ולא לא נלחם זה בזה. וכל אחד יחיה תחת תאנתו ותחת גפנו. אז מהבחינה הזאת, אירופה, היו לה אולי הצלחות עדינות, בייחוד בשכונה שלה, ובייחוד בתוך אירופה, מבחינת המדינות שמצטרפות אליה. אם נסתכל על יוון ופורטוגל וספרד, איפה הן נמצאות בשנות ה-70, תחת משטרים אוטוריטריים, והיום הן דמוקרטיות, מתפקדות, עם כל הקשיים שיש בהן, מתפקדות בהחלט, ויציבות. אם נסתכל על מרכז ומזרח אירופה, על, שוב, פולין והונגריה יש בהן בעיות, אבל עדיין, הן מדינות שעברו למערכת דמוקרטית מתפקדת. כן. זה ההצלחה הגדולה של האיחוד האירופי. מחוץ עליו, אנחנו רואים את האיחוד האירופי הולך ונחלש, ואנחנו רואים עשורים, הייתי אומרת שהשיא של ההשפעה החיובית של הכוח הנורמטיבי של האיחוד האירופי היה בשנת 2000, איפשהו שם באמצע שנות ה-2000, ומאז הוא הולך ויורד, וככל שפוטין ודאש שמים אג'נדה של hard power, של עוצמה קשה על סדר היום הלאומי, וארצות הברית ממשיכה בעוצמה הקשה שלה, כמו שהיא הייתה לאורך השנים האחרונות ולפני כן, האיחוד האירופי הוא לא שם. הוא לא מסוגל, והוא גם לא רוצה להשתמש בעוצמה הזו. ולכן השאלה פה מי סופר אותו.
כן, אנחנו נצטרך לראות מה יהיה עתידה של העוצמה הרכה של האיחוד האירופי. אני רוצה מאוד להודות לך על שתי ההרצאות האלה. תודה רבה.
תודה לך.